ערב טוב וברוכים הבאים לשיחת הוועידה בנושא הדוחות התקופתיים של קואליטאו בע"מ לחציון הראשון של שנת 22. ברשותכם, אני אתחיל בהצגה תמציתית של ביצועי החברה במחצית הראשונה של השנה. אחר שאסיים, תציג נאוה בן יהודה, סמנכ"ל הכספים של החברה, את התוצאות הכספיות ביתר פירוט. במרוצת שנת 22, החברה המשיכה להתנהל ולהתאים את עבודתה לאילוצים ולאתגרים הנובעים מהשיבושים בשרשרת האספקה העולמית, מהמצב הגיאופוליטי המתוח וממגפת הקורונה שעדיין לא חלפה. כל זאת במקביל להרחבת פעילותה העסקית ותוך היענות לגידול המואץ בשוק המוליכים למחצה. הגידול חסר התקדים בביקוש ובדרישות משוק המוליכים למחצה, וכמו כן הצלחת החברה להתמודד עם האתגרים הנובעים מכך, הביאו לעלייה של 58% בהכנסות החברה בחציון הראשון יחסית לתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי בחציון הראשון עמד על כ-67%, בעוד ששיעורי הרווח התפעולי והנקי עלו ל-34% ו-27% בהתאם. צבר ההזמנות בסיום החציון הראשון עלה בשיעור של 81% יחסית לתאריך המקביל בשנת 21. מעבר לכך, בתקופה שעברה מאז סיום החציון הראשון ועד לפרסום הדוחות החציוניים של החברה ב-31 לאוגוסט 22, החברה חוותה גידול נוסף של כ-25% בצבר ההזמנות, שהגיע לסכום C של 31.3 מיליון דולר. צבר ההזמנות הזה גבוה ב-78% מצבר ההזמנות במועד המקביל אשתקד. גם במחצית הראשונה של השנה הנוכחית, סין המשיכה להיות מקור הכנסה המוביל של החברה, עם שיעור הכנסות של כ-34% מסך ההכנסות ו-53% מצבר ההזמנות. המגמה הזו נובעת כנראה מניסיונותיה האגרסיביים של הממשלה הסינית להגדיל את היכולת הטכנולוגית והיקף הייצור של תעשיית השבבים בסין. במקביל, מלחמת הסחר המתמשכת בין סין לארצות הברית הביאה להכנסת כמה מלקוחותינו בסין לרשימת החברות האסורות למסחר, חברות אמריקאיות, או כפי שהם קוראים זאת באנגלית, US Entity List. האיסור הזה הוא מקור לדאגה אמיתית עבורנו, שכן הסלמה העתידית עלולה לפגוע בפעילות העסקית של החברה. עם זאת, החברה הצליחה ומצליחה להגדיל את עסקיה עם השוק הסיני באופן משמעותי, חרף האיסור והשפעותיו. השוק הטיואני, ההכנסות מטיואן גדלו משמעותית ושיעורן עמד על כ-23% מסך הכנסות החברה. לא מעט הודות להשקעות הגדולות של חברות הפאונדרי במערכות, שירותי בדיקה וחלפים למיניהם. במקביל, ההכנסות של קואליטאו מהשוק האמריקאי גדלו אף הן ושיעורן הגיע ל-27%, בעיקר כתוצאה מעליית ההשקעות בתשתיות על ידי מספר חברות מובילות. אישורו של חוק התמיכה הממשלתית בתעשיית השבבים האמריקאי, או כפי שנקרא צ'יפס ביל, עשוי להעניק רוח גבית למגמה זו בהמשך השנה הנוכחית ובשנים הבאות. השוק האירופי נחלש בחציון הראשון בצורה משמעותית, בניגוד לשבטים המובילים המפורטים לאל. למיטב ידיעתנו, הגורם המרכזי לכך הוא המלחמה באוקראינה שהביאה למדיניות השקעות שמרנית במיוחד. מאידך, לקראת סיום החציון הראשון והתקופה שחלפה מאז גדל צבר ההזמנות מאירופה בצורה חדה ומבטיחה. המגזר הגיאוגרפי היחיד בו החברה חווה חולשה מתמשכת הוא דרום קוריאה. הסיבה לכך אינה ברורה, אך החברה משוכנעת כי נתח השוק שלה בקוריאה לא נפגע ומתחרותיה חוות מגמה דומה בהתאם. פה אני אתן תיאור של מערכות הבדיקה של החברה, וזאת בעיקר לטובת מצטרפים חדשים לוובינר. מערכות הבדיקה של החברה ושירותיה הטכניים מיועדות בעיקר לאפיון התקני מוליכים למחצה, שבבים אך גם רכיבים בדידים. זאת בהקשר לירידה באמינותם כתוצאה ממנגנונים פיזיקליים הקשורים בתהליכי ייצור, אלקטרומיגריישן, הוט קרייר וטיים דיפנדנט דיאלקטריק ברייקר. המנגנונים האלה גורמים לירידה ביעילות של קווי המתכות והמגעים, השכבות הדיאלקטריות וביצועי הטרנזיסטורים בהתאמה. אפיון התופעות האלה דורש מערכות מדידה מדויקות ואמינות, שמספקות אילוצים חשמליים וטרמיים, בטווח הרחב. וכמו כן, תוכנות ייחודיות לבקרה של תהליכי הבדיקה וניתוח התוצאות בהתאם. בדיקות מהסוג הזה עשויות להימשך שעות, ימים ואף שבועות, וזאת בניגוד למערכות מדידה כלליות שאינן נדרשות לספק אילוצים, ולכן משלימות את תהליך הבדיקה תוך מספר דקות או אף פחות. בין קווי המוצרים העיקריים של החברה נמצאות מערכות המירה ומערכות האינפיניטי. מערכת המירה מיועדת לאפיון אלקטרומייגריישן על ידי הזרמת זרמים חשמליים החורגים מתחום הפעולה של ההתקנים הנבדקים. קו המוצרים השני הוא מערכת האינפיניטי שמאפיינת השכבות הדיאלקטריות ואת ירידת ביצועי הטרנזיסטורים על ידי הפעלת מתחים חשמליים החורגים מתחום הפעולה של ההתקנים הנבדקים. מערכות האלה פועלות בשילוב עם תנורים איכותיים לבדיקה, או סליחה, לבדיקות ברמת המארז, Package Level Testing, עם תחנות עבודה, Probe Stations. מערכות הללו מיועדות לבדיקה ברמת הפרוסה, ומאפשרות נגישות סימולטנית למספר רב של שבבים על הפרוסה. הנסיקה בצריכת השבבים הביאה לגידול חסר תקדים בדרישה לציוד ייצור ובדיקה בהתאם. כתוצאה מכך, הצורך וההתעניינות במערכות הבדיקה שלנו, שירותי הבדיקה ותת המערכות המתקלות, או consumables, שהחברה מספקת, עלו באופן משמעותי. העלייה הזו מורגשת בעיקר בסין, טיוואן וארצות הברית. במקביל לעלייה המתוארת לאל, יש גם עניין רב במערכות לאפיון רכיבים במתחים גבוהים, בדיקות מיוחדות ברמת הפרוסה, וגם אפיון רכיבים פוטונים. כמו כן, יש דרישות לבדיקות מיוחדות במעבדת החברה. אנשי המחקר והפיתוח של החברה מתמקדים בדרישות והיישומים הללו, תוך שיתוף פעולה פורה עם לקוחות מובילים. הכנסות החברה בצבר ההזמנות הנוכחי שלה נובעות בעיקר מהדרישה הגוברת למערכות האינפיניטי והמירה לסוגיהן השונים, Package Level ו-Wafer Level, לדרישות למערכות בדיקה במתח וזרם גבוהים. כמו כן, הביקושים למערכות בדיקה חדשניות ורכיבים פוטונים נמצא בעלייה, כך שחלק משמעותי מפעילות המחקר והפיתוח של החברה מתפקד במערכות אלה בהתאם. שיעור ההכנסות ממכלול השירותים שהחברה מספקת ללקוחותיה עמד בחציון הראשון על כ-24%. הקשר הישיר של הכנסות אלה למערכות החברה הפועלות בעולם, וכמו כן שיעור הרווח הנובע מהן, משמעותיים בהחלט. בנוסף לכך, שירותי הבדיקה במעבדות החברה מאפשרים ללקוחותינו לנסות רעיונות ויישומים עתידיים יחד עם מהנדסי החברה. בדרך זו, החברה בוחנת טכנולוגיות ויישומים פוטנציאליים שעשויים להביא לפיתוח שיטות, מוצרים ותחומים עסקיים חדשים. לדוגמה, מערכות הבדיקה משמשות לבדיקה בפולסים חשמליים, וכמו כן, מרכיבים שונים של מערכות הבדיקה ברמת הפרוסה החלו את דרכן באופן זה והבשילו בהמשך למוצרים ושימושים מלאים. לפני שאעביר את רשות הדיבור לנאווה, אסכם ברשותכם במספר מילים. החציון הראשון של שנת 22 היה חציון סי לחברה בהכנסות, רווחים וצבר הזמנות. כל זאת למרות השיבושים בשרשרת ההספקה הגלובלית, מלחמת הסחר בין סין לארצות הברית, אי היציבות הגיאופוליטית ומגפת הקורונה. אני אסיר תודה וגאה כאחד בצוות העובדים של החברה שעמד באתגרים ותרם בהצלחה לגידול הפוטנציאל הטכנולוגי והעסקי של החברה. למרות שאיננו חסינים מההשפעות השליליות העלולות להיגרם על ידי הסכסוכים הגיאופוליטיים, החברה הגיבה וממשיכה להגיב לדרישות השוק ביעילות, תוך כדי הקפדה על רמת שירות גבוהה ובלתי מתפשרת ללקוחותיה, ושמירה על בריאותם ובטחונם של עובדי המסורים. בנקודה זו, אודה לכם שוב, ואעביר את רשות הדיבור לנאווה, שתזכור את התוצאות הכספיות בפרוטרוט. נאווה, בבקשה.
ערב טוב לכולם, שמי נאווה בן יהודה, סמנכלית הכספים של הקבוצה. להלן ניתוח הדוחות הכספיים לחציון הראשון לשנת 2022. הכנסות החברה לחציון הראשון לשנת 2022 הגיעו לסי של 17.5 מיליון דולר, צמיחה של כ-58% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות ממערכות הגיעו ל-13 מיליון דולר, צמיחה של כ-66% בהשוואה להכנסות ממערכות בחציון הראשון לשנת 2021. שיעור הרווח הגולמי של החברה עמד על כ-67% לעומת 63% בתקופה המקבילה אשתקד. סך העלויות של החברה לפי בסיס התאמה IFRS עמדו על 12 מיליון דולר לעומת 8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, וזאת לאחר קיזוז המענק הממשלתי בסך 1,342,000 דולר שהוענק לחברת הבת בארצות הברית במאי 2021, וזאת במסגרת תוכנית הסיוע להגנת השכר ושימור העובדים בתקופת הקורונה. העלייה בהוצאות בחציון הראשון לשנת 2022 נובעת בעיקרה מהגידול המשמעותי בהיקף פעילות החברה ובהיקף הוצאות השכר, הכוללים הוצאות בגין הקצאת אופציות לעובדים ונושא משרה, שנרשמו בהתאם למודל בלק אנד שולץ. המיסים על רווחי החברה מועמסים בעיקר על חברת הבת בארצות הברית בשיעור ממוצע של 21% ובניכוי שני מרכיבים עיקריים. הראשון שבהם הוא תמריץ FDII, Foreign Derived Intangible Income, שמעניק לתאגידים מקומיים הטבת מס על הכנסה הנובעת ממוצרים ושירותים הניתנים בשווקים זרים. המרכיב השני ינו R&D קרדיט, זיכוי מס שעומד לזכות החברה ומייצג הטבה לעידוד פעילות מחקר ופיתוח בארצות הברית. הרווח הנקי לחציון הראשון לשנת 2022 הגיע לשיא של 4.3 מיליון דולר ומשקף עלייה של כ-24% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. האביטה לחציון הראשון הינה 5,822 בהשוואה ל-3,459 בחציון הראשון לשנת 2021. העלייה נובעת בעיקרה מהצמיחה המרשימה בהכנסות וברווחי החברה בהתאמה. צבר המזומנים של החברה עמד על כ-10 מיליון דולר לעומת 12 מיליון דולר בשנת 2021. הירידה בצבר המזומנים הינה נקודתית ונובעת בעיקרה מהצטיידות החברה במלאי למניעת עיכוב באספקת מערכות ומחלוקת דיווידנדים ותשלומי המיסים הנלווים. יתרות המזומנים של החברה ותזרים המזומנים החזוי שלה לחודשים הקרובים הם ברמות היציבות ביותר שהחברה חוותה אי פעם. בהתחשב בכך שצבר ההזמנות של החברה גבוה ומתנהלת פעילות שוטפת לקבלת הזמנות נוספות, הנהלת החברה מעריכה שאין סכנה משמעותית לתזרים המזומנים שלה בשנה הקרובה. ובהקשר זה, הרכוש השוטף של החברה עמד על כ-30 מיליון דולר ומשקף עלייה של כ-10% בהשוואה לשנת 2021. הגידול נובע בעיקר מעלייה ביתרות מלאי וביתרת לקוחות. נכסי המס המופיעים במאזן מורכבים בעיקר מנכסי מס של חברת הבת בארצות הברית. חברת הבת צוברת זיכוי מס על השקעותיה במחקר ופיתוח בארצות הברית. זיכוי המס מהווה עבור החברה כלי הטבה פדרלית וארצית. נכון ליוני 2022, זיכוי המס הפדרלי נוצל במלואו, והארצי עומד על 3.7 מיליון דולר. זיכוי המס הפדרלי שהצטבר במהלך השנה, ובכלל, ניתן למימוש עד לשנת 2034, ובמישור הארצי בקליפורניה, עד בכלל. יחס הנזילות והיחס המהיר של החברה הינו 5.4 ו-3.1 בהתאמה, לעומת 4.8 ו-3.1 בשנת 2021. נתונים אלו משקפים את יציבותה של החברה ויכולתה לעמוד בהתחייבויותיה השוטפות לאורך הזמן. ההון העצמי של החברה עומד על 26 מיליון דולר, עלייה של כ-11% בהשוואה לשנת 2021. העלייה נובעת בעיקרה מהגידול המשמעותי ברווחי החברה. לסיכום, ובהתייחס למגמות בשווקים הפיננסיים, לחברה מבנה פיננסי סולידי, המתבטא בהון עצמי גבוה, ומהווה כ-82% מסך המאזן, לעומת 79% בשנת 2021. החברה פועלת במימון עצמי, ולפיכך לעלייה בשיעורי הריבית אין השפעה מהותית על עלויות המימון בחברה. העלייה באינפלציה השפיעה על החברה בשני מישורים. האחד, השפעה על מבנה העלויות ועלות חומרי הגלם שרוכשת החברה. השני, השפעה על עסקאות החברה במטבע המקומי ביפן ובאירופה, בשל החשיפה לתנודתיות בשערי היורו והיין אל מול הדולר. יחד עם זאת, נכון למועד הדוח, וכתוצאה מהערכות פרו-אקטיבית והשינוי בתמחור מוצרי החברה, לא ניכרת השפעה מהותית על תוצאות הדוחות הכספיים בחציון הראשון של 2022. החברה בוחנת את המגמות במשק באופן שוטף, מתוך ניסיון למזער את הפגיעה בעלויות ולשמר את יציבותה הפיננסית. עד כאן לגבי הדוחות הכספיים של החברה לחציון הראשון לשנת 2022.
אנחנו נבחן עכשיו את השאלות ונענה בהתאם. יש כאן שאלה לגבי צבר ההזמנות, מה הוא נכון להיום? נכון להיום צבר ההזמנות של החברה הוא 31.3 מיליון דולר, מסך הזמנות שהתקבלו שעומד קרוב ל-49 מיליון דולר. זה אומר שבחציון הראשון סיפקנו קצת מעל 17.5 מיליון דולר, ולכן נותרו להספקה בשנה הזו ובמהלך שנה הבאה 31.3 מיליון דולר. למה אני מציין את שנה הבאה? מכיוון שיש מספר לקוחות בסין שביקשו הספקה בחציון הראשון של שנה הבאה, וציינו את זה גם בדוחות על עסקאות מרכזיות, דוחות שאנחנו מוציאים על עסקאות מעל מיליון דולר. העניין הזה צוין, בכל עסקה כזו שאנחנו מציינים, אנחנו מסבירים מתי המערכות יסופקו. אז יש מספר נאה של הזמנות שיסופקו בחציון הראשון של שנה הבאה. יש כאן שאלה גם לגבי המוצר הפוטוניקס, והשאלה מתייחסת לקו מוצרי הפוטוניקס ומתי נתחיל למכור. אז למעשה התחלנו למכור מוצרי פוטוניקס, יש לקוח שמשתמש כבר במערכת כזו, הוא גם עוזר לנו לבדוק את היעילות שלה, עוזר לנו לשפר אותה, לקוח אסטרטגי וחשוב. אני מאמין כשהלקוח הזה יבשר לנו שהוא מרוצה מהמערכת ומכניס אותה לשימוש מלא, זה יהיה בשבילנו הטריגר למכור אותה בשאר העולם. המוצר בהחלט חשוב ואסטרטגי לחברה. רבותיי, יש פה לא מעט שאלות שמתייחסות לדיבידנדים, ולמה אנחנו צריכים כל כך הרבה מזומנים. אני חושב שהחברה מאוד נדיבה בעניין של חלוקת דיבידנדים, ולגבי השאלה מדוע אנחנו זקוקים לקופת מזומנים כל כך גדולה, אני חושב שהתשובה ברורה. אנחנו רוצים לתמוך בגידול, בפיתוח החברה, אנחנו רוצים לפתח שווקים חדשים, פיתוח עולה כסף, ואנחנו צריכים גם להתנהל באחריות. אני מקווה שעניתי על השאלה. יש כאן שאלה איך אנחנו מצליחים בכל זאת למכור בסין למרות המגבלות. החצי השני של השאלה, מה צריך לקרות מבחינת מלחמת הסחר כדי שלא נצליח. המגבלות בסין כרגע חלות על שתי חברות מתוך רשימה ארוכה של חברות שאנחנו פועלים איתן ומולן. החברות הללו שאסור לנו למכור אליהן, ידועות לציבור, אחת מהן זה SMIC, השנייה זה Huawei. לצערי, נפח העסקאות הפוטנציאלי שם הוא גבוה, אבל אנחנו גם פועלים במישור המשפטי החוקי לנסות ולקבל רישיונות ייצוא. זה תהליך ארוך, זה תהליך מורכב, תהליך שאנחנו עובדים על התהליך הזה עם משרד הסחר האמריקאי, עדיין אין תשובה חיובית, אבל גם אין תשובה שלילית. ולכן הדיאלוג נמשך. מצד שני, יש לא מעט חברות בסין, ולא מעט חברות חדשות שקמו השנה וקמו בשנה שעברה. ואנחנו מוכרים לא מעט ציוד לחברות חדשות. אנחנו פועלים על פי החוק, לא נוכל למכור לחברות שחסומות על ידי הממשל האמריקאי. מצד שני, הפעילות בסין היא כל כך גבוהה, וזה מנוע הצמיחה הכי גדול של החברה היום. על מנת לסבר את האוזן, מסך כל ההזמנות שיש היום בחברה, לפחות 50% הגיעו מהשוק הסיני. ואם אנחנו משווים את זה לתקופה המקבילה אשתקד, חל גידול של כ-120% בהזמנות מהשוק הסיני, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. כשאני אומר התקופה המקבילה אשתקד, אני מתייחס עד סוף אוגוסט. שאלה לגבי הרווח הגולמי בחציון, האם הוא מייצג את התמונה השנתית, או שאפשר להגיע ל-70%, כיוון שהמחירות בחצי השני גבוהות יותר. יש פה חבר שמניח שהמחירות בחצי השני של השנה יהיו גבוהות יותר. אז אני רוצה לתת פה הבהרה. סך השיפמנטס של החברה שמתוכננים לשנה זו, גם נגזר ממוכנות של מעבדות אצל הלקוחות לקליטת ציוד. וכפי שציינתי קודם, יש מספר לקוחות שציינו בפירוש שמבקשים לקבל את הציוד ברבעון הראשון והרבעון השני של שנה הבאה. מבחינת הרווח הגולמי, להגיע ל-70%, כפי שפה יש ציפייה, וגם אני חולם עליה, אבל זו משימה מורכבת ביותר, ואני יודעתי זה לא יכול לקרות מכמה סיבות. אחד, חומרים עלו, ולמרות זאת, הצלחנו להגיע לרווח גולמי שלפי דעתי מדהים ונדיר בתעשייה שלנו. יחד עם זאת, להגיע ל-70% זה אתגר קשה מאוד, לא חושב שנגיע לשם. אנחנו ננסה לשמר רמת רווחיות דומה, אבל שוב, אני לא מבטיח, כי זה תלוי בתמהיל המחירות. למשל, ככל שיהיו יותר לוחות, קרי consumables, בטמפרטורה גבוהה, במוצרים הללו הרווחיות לא גבוהה כמו במחירת ציוד. וזה אחד הדברים שעלול להשפיע על הרווח הגולמי. יחד עם זאת, אנחנו בתחושה טובה ובסבירות גבוהה ביותר שהרווח הגולמי יהיה מעל 60%, שאני חושב שזה מספר נאה לתעשייה שלנו. לגבי בייבק, אוקיי. בייבק זה נושא שאנחנו מדי פעם דנים בו, אנחנו לא חושבים שכרגע זה הזמן הנכון, אני גם חושב שהחברה חילקה דיווידנדים, אני חושב שגם המניה של החברה מתנהגת בצורה יפה, יחסית למגמה העולמית, כך שאנחנו נכון לרגע זה לא רואים סיבה ללכת על בייבק. יחד עם זאת, ברמת הבורד, והיה וידונו, יגיעו להחלטות, נפרסם. האם אנחנו רואים גידול בהיקף העסקה הממוצעת בעקבות הרחבת קווי המוצרים של החברה? כן, אנחנו רואים גם גידול בהיקפי העסקאות הממוצעות כתוצאה מהרחבת קווי המוצרים, ואנחנו גם רואים את זה כתוצאה מהכמות הלקוחות החדשים שמתווספים לחברה, ולא רק לקוחות קיימים, ואנחנו גם רואים את היקפי הייצור שהם נערכים אליהם, וכתוצאה מכך, היקף עסקה ממוצעת בהחלט גדל. יש כאן עוד שאלה לגבי המתיחות בין ארצות הברית לסין והמגבלות שחלות על NVIDIA, אם יכולות לחלחל גם לקואליטאו. אז א', יש כבר מגבלות. כפי שציינתי, שתי חברות, לקוחות גדולים שלנו, ברשימת הסחר או איסור סחר. דרך אגב, חברות הללו, למרות שיכלו כבר לקנות ציוד מהמתחרים, עדיין לא עשו זאת, וממתינות בסבלנות למגעים שלנו מול הממשל האמריקאי. מראה לכם כמה הערכה יש לטכנולוגיה של החברה. יש פה שאלה לגבי עלות המוצר הפוטוני, סיליקון פוטוניקס. המוצרים שלנו בגדול, העלויות שלהן דומות. כלומר, העלות שלו לייצור לא תהיה גבוהה יותר מעלות ייצור של מערכת מירה ואינפיניטי נכון להיום. יש כאן שאלה אם אנחנו חווים קושי בהספקת רכיבים לצורך ייצור. התשובה היא כן, אנחנו לא חסינים, והתמודדנו גם בשנה הזאת וגם בשנה שעברה עם מחסור בחלפים, גם החל מנגדים קבלים ועד לרכיבים מוגבלים, ועד לרכיבים מורכבים ביותר. בשנה שעברה וגם השנה התכוננו עם רכישות מסיביות של חלפים וחלקים שחשבנו שהם קריטיים לייצור, אבל בגלל המצב העולמי ובגלל המצב האספקה, שרשרת האספקה, כל תת רכיב או תת מערכת היום, פשוט או מורכב, יכול להיות לפתע קשה להשגה. ומכיוון שכך, אנחנו עושים את הטוב ביותר ורוכשים מלאים שנתיים קדימה, לא רק שנה קדימה, ופעילות נוספת שאנחנו מעורבים בה, כשיש רכיב שקשה ביותר להשגה, אנחנו גם עוסקים בפעילות תכנונית, ליצור מעגלים אלטרנטיביים ולהסתמך על טכנולוגיות ורכיבים שקל יותר להשיג אותם ולרכוש אותם. נווה, את יכולה לתת מילה לגבי איזה אחוז מס צפוי בחצי השני? לא יודע לגבי העתיד, אבל לגבי החצי השני של השנה.
אחוז המס הוא 21% בארצות הברית, שהוא בעצם אחוז המס הקובע, כיוון חברות הבנות וחברת האם נתמכות כמעט ב-100% בחברת הבת בארצות הברית, ולכן המס הקובע הוא בעיקר המס בארצות הברית, שהוא 21%, כמובן בקיזוז ההטבות המס, כפי שציינתי קודם.
תודה. יש כאן שאלה, ממה נובעת העלייה בשיעור הרווחיות הגולמית? האם זה נובע מעלייה של ההכנסות משירותים ובדיקות ביחס לכל ההכנסות? התשובה לכך מאוד פשוטה. מחירי המחירה עלו, ועלו בצורה דרמטית. לא הייתה לנו ברירה, היינו צריכים להתאים את עצמנו למצב הרכישות בשוק. עולה יותר לייצר, הכל עולה יותר, גם הייצור, גם האנרגיה, כוח אדם. העלינו מחירים, העלינו את זה תוך כדי שיתוף פעולה עם לקוחות החברה. המסעים ומתנים בהקשר הזה לא פשוטים, יחד עם זאת לא איבדנו אף לקוח, מכיוון שגם הם עצמם מעלים מחירי מחירה לקונסומרס. ואני חושב שאנחנו נמצאים פה בדינמיקה טובה. כן, יש גם עלייה בהכנסות משירותים ובדיקות, אבל הסיבה העיקרית זה מחירי המערכות שעלו. יש כאן שאלה, מתי אנחנו מעריכים שיגיעו הזמנות שנובעות מההשקעות החדשות במפעלים בארצות הברית? אני חושב שזה מתייחס לצ'יפס ביל. התחלנו לראות טפטוף כבר עכשיו, בשנה הזו. יש לזה קשר ישיר למתי שפאבים נוספים חדשים יהיו מוכנים, וזה תלוי בקצב הבנייה כאן. אני מעריך שלקראת החציון השני של שנת 23 נראה עוד פעילות, והפעילות הגבוהה יותר תתחיל לדעתי בשנת 24. יש כאן שאלה לגבי מוכנות לקבלת ציוד. האם מדובר בסוג של דילי מרגע ההשקעה של החברות בהקמת המעבדות ועד שהן מוכנות? האם ההשקעות הגבוהות של הלקוחות שלכם ב-2020 ו-2021 עוד לא באו לידי ביטוי? אז רבותיי, פה אני רוצה להסביר. אם יש טריטוריה בעולם שיודעת לזוז מהר עם constructions של fabs, ובקטע הזה המערב יכול ללמוד, זו הטריטוריה הסינית והטריטוריה היפנית. אתה רואה שם התקדמות מטאורית ברמה יומית, לא ברמה חודשית. הדילי, אין דילי בהשקעה של החברות ועד הקמת המעבדות. מרגע שיעשו מה שנקרא ground breaking, לוקח מהר מאוד לבנות פאב, בסין לפחות ראיתי תוך שנה, שנה וחצי, עומד פאב. המעבדות מוכנות בהתאם ללוז שהודיעו לנו. אין דילי בדרך כלל, ב-95% מהמקרים לא היה דילי. יש מה שנקרא advanced planning, הם יודעים מראש מתי המעבדה תהיה מוכנה, מתי הם רוצים את הציוד, ובהתאם לכך הם מתכוננים. מה שיפה בשנה הזאת, יחסית לשנים קודמות, שקיבלנו כבר הזמנות משמעותיות לשנה הבאה, זה מראה שתוכניות ההשקעה בעיצומן, תוכניות האיוש בעיצומן, וזה מראה על החוזק של השוק האסיאתי בתמיכה ממשלתית בעיקר בסין וגם בטיואן. יש כאן שאלה לגבי מיזוגים ורכישות עם חברות אחרות. כמובן שאנחנו היינו רוצים לפעול בתחום הזה, כשיהיה מה להודיע, נודיע. תרצי לענות על השאלה הזאת.
השאלה הזו לגבי הבייבק.
תקפירי, בבקשה.
אנחנו בוחנים את נושא הבייבק באופן שוטף, ברמה חצי שנתית וברמה רבעונית, בישיבות בורד. אם יהיה שינוי כלשהו, אנחנו כמובן נדווח. כרגע החברה לא מוצאת לנכון לבצע בייבק.
יש כאן שאלה לגבי הפוטוניקס, האם הוא מוצר פרונט-אנד? המוצר עצמו... האנד יוזר, אצל האנד יוזר הוא יהיה פרונט אנד, אבל מבחינת הציוד שלנו זה מוצר בק אנד. יש כאן שאלה לגבי מי הן החברות החדשות בסין. חלק מהחברות הן, או רוב החברות, חברות פאונדרי, ולא פאבלס, חברות פאונדרי, עם קפסיטי ייצור גבוה מאוד, ועם הצטיידות מסיבית ביותר. כאן עוד שאלה, האם אנחנו נדרשים רגולטורית בארצות הברית לבדוק למי אתם מוכרים ומי עומד מאחורי כל הזמנה שאנחנו מקבלים? התשובה היא כן, אנחנו נדרשים רגולטורית לבדוק מי עומד מאחורי כל חברה שנותנת לנו את ההזמנה, במיוחד אם זו חברה חדשה. מעבר לכך אני רוצה להסביר שהאכיפה בנושא הזה היא אכיפה רצינית. זה לא רק שמשרד הסחר האמריקאי מודיע שאסור למכור לחברה א' או חברה ב'. האכיפה היא בכמה מישורים, כולל חברות השילוח. הן גם בודקות למי הולך הציוד, ויש להם גם רשימות. וגם אם נניח אני ארצה לשלוח ציוד לחברה שהיא ברשימת האיסור לסחר, החסם האחרון שיבלום את זה, בין אם זה... טעות ובין אם לא, וחס וחלילה אנחנו לא עושים את הדברים האלה, אבל אלה חברות השילוח. חברות השילוח מקושרות היטב, מקבלות הנחיות מהממשל האמריקאי, והממשל האמריקאי סוגר את כל הפינות בתחום הזה. אני לא רואה שאלות חדשות, אני רואה שאלות שחוזרות על עצמן, אם אין שאלות נוספות, אני חושב שאנחנו מתקדמים לסיום, מתקדמים לקראת סיום. תודה לכולכם על ההשתתפות. מאחל לכולם שנה טובה, ומאחל לקווליטר ולעובדים שלה המשך צמיחה. תודה רבה.
תודה רבה.